רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכנית. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו, איזה כיף שאתם כאן איתנו כי אני חייל. ואנחנו היום בתוכנית חגיגית, גם כי אנחנו מסיימים שנה ותכף פותחים שנה חדשה, וגם כי זאת התוכנית המתיים של כי אני חייל. ובאווירה החגיגית הזאת הבאתי לאולפן אורחת מאוד מכובדת, שתכף נציג אותה ככה בצורה רשמית, אישה באמת רבת פעלים, שאנחנו בשעה הזאת שיש לנו נדגום רק את החלק האחרון, נאמר, של העשייה שלה, החלק העכשווי. אבל קודם נתחיל כמו תמיד לפי הסדר בתוכנית, ואנחנו בתוכנית תמיד מתחילים בטיפ השבועי. אז הטיפ השבועי הולי טיפ, אז בואו נשמע את הג'ינגל שלנו. והטיפ שלנו להיום הוא שאלה שככה הרבה מאוד שואלים אותי, כמה זמן לוקחת החקירה? כל מי שנכנס לחקירה תמיד רוצה לדעת מתי זה כבר ייגמר, מתי הוא יהיה מאחורי זה, מתי כל הדבר הזה כבר יהיה עבר מבחינתו. והדבר שהכי חשוב להבין בהקשר הזה, זה שבחקירה צריך סבלנות. קחו בחשבון שחקירת מצח זה לא תמיד אירוע קצר, זה יכול לקחת גם שעות ארוכות, ואם ניקח את הדוגמה הקלאסית למשל של תיק סמים, אז אם שאלו אתכם כמה שאלות וביקשו ממכם למסור למשל דגימת שתן, והדגימה נגיד יצאה נקייה, אתם מאוד שמחים, אתם חושבים שזה נגמר ואתם הולכים הביתה, אז זהו שלא ממש. לפעמים החקירה גם יכולה לקחת עוד שעות ארוכות אחרי זה, ולכן הטיפ שלי אליכם זה, חוץ מסבלנות, זה לקחת הפסקות. מציעים לכם הפסקה לאכול, קחו אותה. אל תחשבו, אוקיי, אני תכף הולך, אני לא צריך הפסקה, אני לא צריך ללכת לשירותים, אני לא צריך לאכול, אני לא רוצה הפסקת סיגריה. אל תוותרו על כל ההפסקות האלה, זה לא בהכרח יקצר את החקירה, זה רק יקצר את הסבלנות שלכם. אז עד כאן הטיפ שלי להיום. ואנחנו עכשיו, כמו שהבטחתי, ניגש למרואיינת שלנו להיום, וגם נציג אותה עכשיו בצורה רשמית. אז צהריים טובים. איזה כיף ואיזה כבוד. אלוף משנה במילואים מאיה הלר, יושב ראש הוועד המנהל של פורום דבורה, שהוא פורום שהמטרה שלו זה לקדם שילוב נשים בתחום הביטחון ומדיניות החוץ במדינת ישראל. אז קודם כל, צהריים טובים, מאיה.
צהריים טובים, תודה רבה שהזמנת אותי, אני מאוד שמחה להיות כאן.
כיף שהגעת, ועוד לפני החג, בכלל אני מניחה שזה ימים עמוסים. קודם כל, בואי, אני רוצה לוודא שדייקתי בהצגת הפורום והמטרות שלו.
אכן כן, מזה שנה אני יושב ראש הוועד המנהל של פורום דבורה.
אוקיי.
שזו עמותה המפלגתית, חשוב לנו להדגיש את זה.
בהחלט.
ללא כוונת רווח, שמטרתה לקדם ייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות, בתחומי החוץ, מדיניות החוץ והביטחון הלאומי, בהיבטים רחבים של המונחים האלה. כלומר, זה יכול להיות במערכות הביטחון עצמן, צה"ל, שב"ק, משטרה, מוסד. זה יכול להיות גם בגופי מחקר, בגופים נלווים, משרד החוץ, עובדי מדינה, משרד לאסטרטגיה.
מאוד רחב.
מאוד רחב. אוקיי. בהיבטים, כל ההיבטים שקשורים לביטחון לאומי ומדיניות חוץ.
יפה. אז לפני שככה ניגע בנקודות אחרות שהעמותה עוסקת בהן, כיוון שהתוכנית שלנו מתמקדת מאוד, משתדלת להתמקד בנושא הזה של חיילים, אז אני הזמנתי אותך לכאן כדי לדבר על הבקשה של העמותה להצטרף לעתירות שתלויות ועומדות בנושא של אפשרות להתמיין לתפקידי לוחמה. אז קודם כל, אני אשמח להבין, יש שתי עתירות, נכון, שביקשתם להצטרף אליהן, או שני נושאים?
למעשה, כרגע תלויה ועומדת עתירה אחת שאוחדה.
אוקיי.
מספר עותרים
שאוחדו.
מספר עותרות שהדיון בעתירות שלהם אוחדו, אז זה בעצם עתירה אחת. וכבר בשנת 2020, אנחנו ביקשנו להצטרף כידידות בית משפט, והבקשה כמובן אושרה, ואנחנו מלוות את העותרות, את עורכי הדין שלהן. הגשנו נייר עמדה לבית המשפט, אנחנו מופיעות בדיונים, נמצאות באולם, מלוות את ההליכים.
אוקיי.
ולמעשה זה החלק שלנו בעתירה הזאת, של בגץ הלוחמות. יש עתירה נוספת שאנחנו בעצם עותרות שם, ביחד עם שדולת אנשים ונעמת, שהיא מתעסקת בנושא אחר, שהוא גם אותו פן של פתיחת תפקידים ומתן הזדמנויות לנשים, ואנחנו קוראות לו בגץ אפס מנכליות, וזאת משום שבאמת לא מונו מנכליות נשים למשרדי ממשלה בממשלה הנוכחית, למעט אישה אחת.
תכף נדבר על המנכליות. אני רוצה רגע אחד לשים את הזרקור, מה שנקרא, על העתירה או העתירות האלה שאוחדו. בעצם, בואי תאפייני לנו קצת את העותרות. זאת אומרת, מי הבנות האלה שאנחנו, או הנשים האלה שאנחנו מדברות עליהן?
למעשה על זה בכלל אין מחלוקת. מדובר ב...
תקרבי לך קצת את המיקרופון, יהיה לך יותר נוח.
שומעים אותי?
כן.
מצוין. למעשה מדובר בחיילות שבשלב זה הן כבר בשלהי שירותן. הן רצו מלכתחילה להגיע לתפקידים שלא פתוחים לחיילות נשים, והן עתרו בהקשר הזה. זה אפיון אחד של חיילות, תכף אני אדבר עליהן. קבוצה אחרת, זה חיילות שבעצם התחילו שירות צבאי במקום מסוים, חובלות, קורס טייס, ולא סיימו את ההכשרות האלה, ורצו להמשיך לתפקידים מאוד משמעותיים. למעשה, במועד שהן, למשל אחת מהן נפלה מקורס טייס, כשכבר היא הייתה קצינה, לאחר השלב של קורס הקצונה של קורס הטייס, ובעצם היא נפלה ביחד עם חיילים בנים.
אוקיי.
בעוד שהם יכלו להגיע כמעט לכל תפקיד שהם רצו, בפניה נחסמו האפשרויות האלה, מכיוון שהתפקידים שהיא רצה להגיע אליהם לא היו פתוחים בפני נשים.
מה למשל? בוא נבין על מה מדברים.
למשל, להיות לוחמת, באגוז, למשל להיות ביסם, למשל okay. להיות לוחמת ב-669, כלומר תפקידים שבנים באופן טבעי שעברו את אותה הכשרה, את אותה מיונים מלכתחילה, את אותה הכשרה, הם היו באותו שלב, באותו מעמד מבחינת הוותק והדרגה, הם היו באותו מעמד מבחינת הכושר והיכולות, mm-hmm. עדיין מכיוון שהיא בת, העובדה שכמגדר חסמו בפניה את האפשרות להגיע ליחידות של חבריה לאותה יחידה, נתנו להתמיין, ובעצם גם לא להתמיין, זה ממש להשתבץ, על ההיבט הזה, בעצם העתירה.
אוקיי. Okay. עכשיו, בואי, אמרת שההליכים האלה מתנהלים כבר מזה זמן. עכשיו, הילדות האלה או הבנות האלה כבר השתחררו תכף, לא? זאת אומרת, זה לא הופך, חלוף הזמן לא הופך פה את הסיטואציה לקצת בעייתית?
זה נכון, אבל אני רוצה רגע לחזור למשהו מקדמי יותר ברשותך. גם אנחנו המשפטנים נוטים לדבר ככה בשפה יותר משפטית, אני אנסה להימנע מזה, אבל יש משהו כן חשוב להגיד, וזה הבסיס בכלל לעתירות.
תקשיבי, אתמול כל העם ישב וראה 13 שעות של בית המשפט העליון.
מרתק.
אז נראה לי שהעם רגיל.
100%. אז בכל זאת כן חשוב לי להגיד מה הבסיס לעתירות האלה. Mm-hmm. זאת אומרת, מעבר לתחושה של למה לא למה מאפשרים לא. ולמה לי לא מאפשרים, צריך להבין משהו מאוד מאוד בסיסי. בעקבות בג"ץ אליס מילר, שאני מניחה שהשם הזה מוכר לרוב האוכלוסייה ששומעת אותנו, משנת 1995 בעצם פתחו יותר ויותר תפקידים לנשים בצבא. Mm-hmm. תפקידים שחסומים קודם לכן, בית המשפט העליון אמר, צריך לפתוח את קורס הטייס לנשים, ובעצם הצבא הבין את המהות שמאחורי הפסיקה, לא צמצם אותה רק לנושא קורס הטייס, ולאט לאט פתח עוד ועוד יחידות.
Okay.
לא את כולן. שלב מאוד מאוד חשוב שקרה לאחר מכן, בשנת 2000, זה תיקון חוק שירות ביטחון. ובעצם סעיף 16א, שידוע בציבור בתור דין אישה כדין גבר, קובע, וזה הדבר הכי משפטי שאני אגיד כרגע.
זה המקסימום שלנו.
כן. לכל יוצא צבא, אישה, זכות שווה לזכותו של יוצא צבא גבר, למלא תפקיד כלשהו בשירות צבאי. כלומר, זה החוק.
אוקיי.
זה לא משהו ש-nice to have לנשים. החוק במדינת ישראל קובע זכות שווה לנשים ולגברים להתמיין לכל תפקיד.
אז על פניו, לא היה צורך בבגצים.
את צודקת. הקושי הוא שהצבא בעצם לא מימש את החוק, את לשון החוק ככתבה, ובעצם הוא נתלה כל הזמן בסייג שקבוע בחוק, שאומר שיש תפקידים שממהותם ומאופיים צריכים להיסגר בפני נשים, ולכן הוא בעצם הולך לתהליך הפוך. הוא אומר, אני אבדוק מה אני אפתח, ולא מה אני אסגור בפניהן.
אוקיי. Okay.
ולכן, קודם כל, היה לי חשוב להגיד מה הבסיס לעתירות האלה.
Mm-hmm.
כלומר, אנשים לא סתם עותרות, הן עותרות מכיוון שיש להם זכות בחוק להתייחסות שווה מאת הצבא. אז okay. זה קודם כל.
אוקיי. Okay. בוא נדבר רגע אחד כדי שנדע, כי אמרנו שכן הייתה התפתחות. זאת אומרת, כן יחידות מסוימות נפתחו. אז אני מניחה שהייתה איזושהי אמירה, חשיבה, צוות, עבודת מטה, כמו שאוהבים לקרוא לזה בצבא, שאמרו, פה אפשר, כמו למשל לגבי חובלות. חובלות במקומות מסוימים אפשרי, במקומות אחרים אי אפשר, בצוללת אי אפשר. אז אני מניחה שזה היה בעקבות חשיבה, אז עמדת הצבא מבוססת על מה בעצם?
זה נכון שהצבא עובר כברת דרך. לצערי, הוא לא עשה את כל הדרך שהוא יכול היה ללכת, ואני חושבת שבאמת הייתה לו הזדמנות להוביל מהלכים ולא להיגרר אחרי מהלכים.
Okay.
ובחלק מהמקומות אחרים הוא הוביל, אבל בחלק במקומות אחרים הוא לא הוביל. למעשה הצבא, כמו שאמרתי, יש תהליכים ויש עבודת מטה. יש גם משהו שהצבא מאוד אוהב, וזה פיילוטים,
okay.
התנסויות.
אוקיי. Okay.
וכבר לפני מספר רב של שנים, אם אני לא טועה כבר בשנת 2018, התחילו למעשה לקיים פיילוט לשילוב נשים בשריון.
בלי קשר לעתירות האלה לבג"ץ, עוד לפני.
היו למעשה עתירות קודמות של okay. נשים שרצו להשתלב בחיל השריון.
ואז בעקבות זה התחילו
פיילוטים. התחילו
פיילוטים. אוקיי. Okay.
וזה כבר אחרי שהיו חיילות משולבות בקרקל, ביחידות של הגדודים המעורבים, בהגנה אווירית, בכיפת ברזל. זאת אומרת, היו יחידות שכן שילבו בהם נשים, אבל היו יחידות שלא.
ומה עלה בגורלו של הפיילוט?
אז זהו, הפיילוט הראשון, אני חייבת לומר שיש תוצאות, דיווח על סותר לגבי התוצאות שלו.
אוקיי. זה לא חד משמעי.
לא חד משמעי. הצבא בהתחלה אמר שהפיילוט הצליח, ואחר כך הוא אמר שהפיילוט לא הצליח.
אוקיי, מה זה הצלחה?
רגע. ושצריך ללכת לפיילוט נוסף, שיחדד דברים בשריון שקשורים לשירות נשים בו.
אוקיי.
מה זו הצלחה? הצלחה. דרך אגב, גם מבחינתנו, אנחנו חלילה לא רוצות להוריד שום סטנדרט מאיכות של תפקיד, מדרישות המיון. הצלחה מבחינתו זה שנשים יכולות למלא את התפקיד באופן הנדרש מהתפקיד, כלומר, לא מהמגדר, אלא מהתפקיד.
אוקיי.
זה הצלחה.
אוקיי. אז את אומרת, גם לא כל כך היה ברור מה קרה שם, הצליח, לא הצליח.
בכל מקרה, הפיילוט השני הצליח, לדעת גם הצבא והרמטכ"ל אפילו הכריז שיפתחו את תפקידי השריון, לא בחיל השריון, אלא בחיל הגנת הגבולות.
Okay.
והיום באמת יש נשים שמשרתות בטנקים, יחידות של נשים, כלומר, ארבע נשים בטנק, ולא מעורב.
יש טנק של נשים, בדיוק.
יש שני טנקים כאלה, אם אני לא טועה, בחיל הגנת הגבולות, או אפילו יותר.
אוקיי.
Okay. וזה כרגע מהלך שהצליח.
אוקיי. Okay.
הקושי הוא שמהלכים אחרים פחות הצליחו.
מהלכים אחרים, מה? בפיילוטים אחרים, ביחידות אחרות?
ביחידות, נכון, ביחידות מסתרבות, ביחידות, okay. לא, בכלל לא פתחו פיילוטים, ואז הוגש הבגץ הנוכחי.
כי לא הוגש?
נכון.
כי לא, סליחה, לא כי לא הוגש, כי לא הצליח הפיילוט, או כי הוא בכלל לא נפתח?
אני אומר את דעתי. לדעתי, לבגץ יש תפקיד מאוד מרכזי. בדרבון הצבא, לבצע מהלכים שכאלה.
אוקיי. השאלה אם אפשר לדרבן את הצבא, לבצע מהלך כזה, אם היה פיילוט שלא צלח. אם לא היה פיילוט, אנחנו במקום אחר. השאלה היא איפה אנחנו עומדים.
ביחידות אחרות בעצם לא היו פיילוטים. אני כרגע דיברתי על שני פיילוטים בחיל השריון, או בעצם נשים בשריון, זה לא בחיל השריון המסתער. ובעצם לא פתחו פיילוטים נוספים.
אוקיי.
והבגץ הזה בעצם שחייב את הצבא להסביר למה הוא פועל בניגוד לחוק, חייב אותו לבצע מהלך של באמת עבודת מטה מסודרת.
אוקיי. שתגיד מה? עבודת מטה שתגיד איפה פותחים פיילוטים ואיפה לא? או לפתוח פיילוטים בכולם ואז להחליט מה כן? מה בעצם?
אז אני בעצם הייתי מצפה שיחזרו לשנת 2007, לדוח ועדת סגב, זה ועדה שקבעה בעצם שהשיטה צריכה להיות מיון לפי תפקיד, האדם הנכון בתפקיד הנכון, ולא לפי מגדר.
אוקיי.
את מסקנות ועדת סגב לא ישמו, אבל בעצם יש את הדירקטיבה שאומרת איך לעשות את זה. בעצם מה שקרה כעת עם הבגץ הנוכחי של הלוחמות, שהצבא הבין שהחוק לא לצידו, ולכן הוא צריך לגבש עמדה שתסביר לבית המשפט העליון מדוע הוא פועל בניגוד לחוק.
אוקיי.
Okay. הקימו ועדה בראשות אלוף, אלוף סטריק, שבעצם ריכזה עבודת מטה מכמה תחומים, לרבות מהתחום הרפואי, גורמי רפואת הצבא. הוועדה הזאת פרסמה את מסקנותיה שלמעשה קבעו לשיטתנו, וגם בעצם לשיטת הצבא, תכף אני אסביר את זה ממש בקצרה, רק חסמים על נשים. והם אמרו, אנחנו
כן,
פותחים
זוכרת
תפקידים, אבל למעשה מה שהם עשו, הם חסמו. מדוע?
כן.
הם דרשו דרישות בלתי אפשריות מנשים.
שאין אישה כזאת.
אין אישה כזאת. ואישה כזאת גם לא יכולה להתאים לתפקיד. זאת אומרת, שהיא תהיה לפחות, לצורך העניין, 1.67 מטר, שלא לדבר על זה שבמקביל לגובה מסוים מינימלי, היא צריכה לשקול לפחות 78 קילו, ובד בבד לרוץ 3 קילומטר בפחות מ-14 דקות, וגם לעשות 20 מתח.
אוקיי, כן, הגיוני.
והאמת היא שבאופן מפתיע, אני חושבת שגם אין הרבה גברים כאלה. זאת אומרת, הדרישות המיוחדות האלה אוכלו רק על נשים. לא הכילו אותם על גברים בכלל.
אבל תראי, בסוף יש שם קצין בדרגת אלוף, ויש את אומרת גורמי רפואה, אז אני מניחה שהיה איזשהו רציונל, זאת אומרת רופא, או לא משנה, כל פיזיולוג מתחיל, יכול להבין שזה לא מתכנס, אז איך זה הגיע לשם?
מהמעט שאנחנו יודעות, אנחנו כמובן לא היינו חברות בוועדה, ברור. וגם לא כל הפרוטוקולים של הוועדה פורסמו, למרות שביקשנו, אז למעשה לא היה גורם רלוונטי לסוגיה הזו, שייעץ נכון לוועדה, ולכן גם כאשר בחודש דצמבר הצבא הציג את עמדתו זו בפני בית המשפט העליון, שמע את דברי האותרות באמצעות באי כוחם ואת הערות השופטים, בעצם הצבא עשה פליק פלק לאחור, שינה את עמדתו לחלוטין ב-180 מעלות וביטל את הסתמכותו על הוועדה הזאת.
שמה זה אומר? זה אומר שהרמטכ"ל אמר אין ולא הייתה ועדה? או אני לא מסתמך עליה?
למעשה, כדי התהליך התחלף רמטכ"ל.
אוקיי.
והרמטכ"ל הנוכחי, בתשובתו המאוחרת יותר לבגץ, אמר אנחנו לא מסתמכים יותר על התנאים הגופניים שנקבעו כתנאי סף.
אז על מה כן?
הם יהיו איזשהו מדד שאנחנו נתחשב בו, אבל כל מי שתתאים לדרישות הסף ללא מגבלות המשקל והגובה.
שמה עם דרישות הסף?
כושר גופני מסוים, okay. יום סיירות, okay. זאת אומרת, כמו שלגברים, כמו הדרישות מגברים, אנחנו נוכל למיין אותן לשתי יחידות.
אוקיי. Okay.
אחת זה 669, והשנייה זה יחידה ספציפית ביעלום.
שאיך נבחרו היחידות האלה?
אני לא יודעת למה דווקא שתי היחידות האלה נבחרו תחילה. לא קיבלנו תשובה מספקת. הצבא אמר שמכיוון שהוא משקיע הרבה מאוד משאבים בפיילוטים כאלה כדי לאט לאט ללמוד מהן לגבי התפקידים האחרים, הוא בחר את שתי היחידות האלה.
אוקיי.
למעשה, בית המשפט העליון, בצו על תנאי שהוציא בחודש יוני השנה, אחרי שהוא שמע את עמדת הצבא, הוא דרש מהצבא לנמק למה לא לפתוח עוד יחידות במקביל, מה הקשר בין מיון ל-669, לצורך העניין למיון לחיל השריון המתמרן, אם מישהי לא תצליח לעמוד בתנאים המאוד קשים של 669, האם היא לא יכולה להיות בחיל השריון המתמרן למשל. זאת אומרת, בית המשפט העליון לא קיבל גם את העמדה הזו של הצבא, וכרגע אנחנו ממתינים לעמדה של הצבא, לצו על תנאי.
שאלה אם אי אפשר להבין, מצד אחד כמובן שאפשר להבין את האנשים שרוצות את האופציה הזאת להתמיין לכל יחידה שתהיה. שאלה אם אי אפשר להבין גם את הצבא שאומר, אוקיי, אני בעד, אבל בואו נעשה את זה בצורה מדורגת, כדי שבאמת נראה שאנחנו לא גורמים פה נזק, שאנחנו כצבא יודעים להתמודד עם השינוי הזה, ואז לעשות את זה מדורג, לעשות את זה בפיילוטים. שאלה אם אין רציונל גם באמירה הזאת.
דרך אגב, אני מקבלת תשובה כזאת, ובלבד שהצבא יגיד אותה.
אוקיי.
זה לא תשובה שהוא כרגע אמר.
אוקיי.
הוא מאוד מסייג. ובלבד שלוחות הזמנים שיקבעו יהיו לוחות זמנים ריאליים. זאת אומרת, לא שיגידו בסדר, עכשיו אנחנו הולכים לפיילוט ב-669 יעלום, וב-2025 נחשוב על יתר היחידות. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו קצב שצריך להתקדם איתו, להציג תוכנית סדורה. אני מסכימה שיכול להיות שבאמת זה תהליכים שהצבא צריך להקל אותם. אבל אני צריכה גם להזכיר שמשנת 2000, מתיקון החוק, עברו כבר 23 שנים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו אומרות, בואו נפתח הכל ולא אכפת לנו איך הצבא יגיב. אני חשוב לי להגיד, אנחנו לא נגד הצבא, כן?
ברור.
הרבה מאוד נשים בפורום דבורה, לרבות אני בעצמי, בוגרות השירות הצבאי, שירות קבע ארוך, הצבא מאוד חשוב לנו, ברור לנו שהתהליכים האלה צריכים גם להצליח, וכדי שהם יצליחו צריך באמת לעשות עבודה מסודרת, אבל צריך גם לראות נכונות, ואת הנכונות הזאת אנחנו פחות רואות, ובאמת חשוב לי להגיד בהקשר הזה, ששוב, אמרתי את זה קודם, וחשוב להגיד, אין שום רצון להוריד את הרף, אין שום רצון ששילוב של נשים ביחידות הללו יפגע בצבא. להפך, אנחנו חושבות שיש דרך לעשות את זה, אנחנו מוכנות גם לסייע, לייעץ. בפורום דבורה יש הרבה מאוד מומחיות, תוכן לנושאים הללו. ולכן אנחנו מוכנות לסייע בכל דרך שנדרש, רק צריך להראות נכונות.
תכף נדבר על הסיוע, אבל נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה. נשמע את שירי מימון ואבי אבו רומי בשיר חדש, שקוף. אז נחזור לדבר מיד אחרי.
מה נשאר בסוף כשכולם הולכים? רגע לנקות, זמן להשלים. בלי המסכות, בלי המסכים, עם כל הסריטות, הרי כולנו סרוטים.
ואני לא בוחר, זה רק היום שיורד כמו גשם על המים, השקט רוקד.
ואיך בכל תימה זה שרף לי בגוף, בסוף זה רק אני ואת מול כל הטירוף.
זמן להיפרד מכל הפחדים, עונות שמתחלפות,
השקט רוקד.
ואיך בכל דמעה אני ראיתי שקוף, בסוף זה רק אני, אתה מול כל הטירוף.
בסוף זה רק אני ואת מול כל הטירוף. זה משפט חזק. אז דיברנו על, על הבגץ ועל מה קורה, ועל זה שאנחנו כבר מתנהלים פה חודשים על גבי חודשים. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, למה זה חשוב? למה צריך שני בגצים שאוחדו? למה המותה כל כך נכבדה צריכה להצטרף כידידת בית משפט? יש לנו את עילת הסבירות, בוא נתעסק בזה. למה צריך את בגץ הלוחמות?
אז מעבר לשמירה על החוק ועל החשיבות של עקרון השוויון, לתת לנשים באמת את מה שמגיע להן בזכות, יש פה בעצם הרבה מאוד היבטים נוספים. אחד, זה חשוב גם לצבא. צריך לזכור את זה.
אוקיי, אבל אם הצבא לא חושב שזה חשוב לו,
אז אני אומר גם על זה משהו. יכול להיות שהצבא גם נוח לו, אני אומר את זה בזהירות, כן? כי באמת זה לא שאני יודעת את זה מתוך הצבא. אבל יכול להיות שלצבא מופעלים הרבה מאוד לחצים. רק עכשיו ראינו לאחרונה שהתפרסם מכתב של רבנים שקורא לרמטכ"ל לקראת התשובה של הצבא לבג"ץ, לא בכלל לא לבטל את השירות המשותף של נשים בצה"ל.
זאת אומרת, יש איזשהו חשש שבאמת זה משפיע על הצבא?
אני לא יודעת אם זה בפועל משפיע על הצבא, אבל בהחלט יש לחצים על הצבא.
אוקיי.
ולכן יכול להיות שלצבא נוח, במידה כזו או אחרת, אני לא אומרת שזה הטריגר הראשוני, אבל יכול להיות שבאמת זה נוח לצבא, גם שגורם חיצוני כמו בגץ יחייב אותו לקיים את החוק, ואז באמת הוא לא יוכל להגיד, רגע, אני מאזן פה בין כל מיני לחצים. שוב, השערה שלי.
אוקיי.
חשוב בהקשר הזה להגיד שגם בכלל לציבוריות הישראלית זה חשוב שיהיו נשים בתפקידים האלה מהרבה מאוד היבטים. ראשית, הצבא הוא בעצם הקפצה לחיים בכלל במדינת ישראל. Mm-hmm. בשונה ממדינות אחרות בעולם, אין ספק שהצבא הוא כור היתוך, הוא מה שנקרא, יש את החבר מביא חבר. לנו חשוב שתהיה גם חברה, מביאה חברה.
אז יגידו כך... לך, הנה יש חובלת ויש טייסת ויש אלופות. אז למה זה לא good enough? למה צריך עכשיו גם ב... לא יודעת... שיריון.
קודם כל, באמת, יש חשוב להגיד שבתפקידים הבכירים בצבא, בואי ניקח לדוגמה קצין חינוך ראשי, שזה בהכרח לא תפקיד שמחייב אותך להיות איש קרבי,
נכון,
עם סכין בין השיניים כל השירות הצבאי שלך, ועדיין, עד היום, זה תפקיד שנותנים אותו לגברים.
נכון.
תת אלוף גבר, ואין שום סיבה שלא תהיה שם אישה.
דוגמה
אז
טובה.
אז אם המסלול התפקידים הבכירים עוברים דרך תפקידי הליבה המבצעיים, צריך לאפשר גם לנשם את ההזדמנות הזאת.
אוקיי.
מה שכיום אין להם, וכשאת מדברת על אלופות, בואי נראה כמה אלופות ובאיזה נכון. מקצועות. אין אלופה היום מתחומי, מעולמות המבצעים של צה"ל.
נכון.
זאת אומרת, זה נכון שיש היום שלוש נשים בפורום מטכ"ל, אבל בפרופסיות, וגם פה אני רוצה להגיד משהו. מעבר באמת למשפטניות, שכרגע יש גם את הפרקליטה הצבאית הראשית, וגם את נשיאת בית הדין הצבאי לערעורים, מונתה מזכירת, המזכירה הצבאית של נשיא המדינה. Mm-hmm. ואני רוצה רגע להגיד משהו על הליך הבחירה שלה.
אוקיי.
Okay. הצבא, כשהוא נדרש לאותו דיון שיבוצי, מה שנקרא בצבא דשב, mm-hmm. העמיד שלושה גברים לתפקיד.
אוקיי. Okay.
ונשיא המדינה... אני חייבת לו את הכבוד הזה.
וואו.
הוא דרש שיוסיפו לדיון השיבוצים האלה נשים. ואכן צהל הוסיף שתי נשים ונבחרה אחת, ואני בטוחה, משוכנעת, שאין מי שיגיד שהיא לא עושה את התפקיד הזה, מעולה.
כן, אבל צריך גם להגיד שא' צהל לא הוסיף, אבל once הוסיף, גם בחר בה.
כן, אבל מי שבחר בסוף זה נכון, זה מינוי כבר של דרגים יותר בכירים. אני אומרת שאם לא נאפשר ליותר ויותר נשים בדרגים של שירות החובה להתמיין לתפקידים האלה, שיהיה להם אופק שירות ארוך, אוקיי? בתפקידים מבצעיים יותר מגדיות, יותר מחתיות, שאין תפקידי ליבה, רק הן יוכלו אחר כך לפרוץ את התפקידים הבכירים ביותר, לשבת בפורום מטכ"ל ולהשפיע על הצבא כולו. ולהשפיע על הצבא כולו זה גם להשפיע על שירות הנשים בצבא. וזה מאוד חשוב.
מה שאת בעצם אומרת זה שעצם עובדה שיש יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, זה לא מספיק. כי כאילו זה היה אמור להיות הכובע. היא הייתה אמורה להיות הסמן בעניין הזה, אבל את אומרת צריך מעבר, צריך יותר.
קודם כל, תפקיד היועלם הוא תפקיד מאוד חשוב, ואני מאוד מקווה שחרף הדרישות שנשמעות, התפקיד הזה כמובן לא יבוטל. אני לא רואה את זה קורה, אבל אני בסוף גם קצת חוששת. אבל בסוף היועלם היא יועצת, והיא יושבת בתוך אקה, אגב כוח אדם, היא בעצם לא יושבת בפורום מטכ"ל.
נכון.
זאת אומרת, יש צינור שמצנר אותה לפורום מטכ"ל. ואני לא יודעת כמה באמת היא נשמעת, כמה כוח יש לה. אני רוצה להאמין שיש לה כוח רב, אבל עדיין זה לא מספיק. חשוב שיהיו גם נשים בתפקידים מבצעיים, שיביאו פיקוד אחר, שיוכלו, שנשים שיסתכלו עליהם, חיילות שיסתכלו עליהם, תהיה להם השראה, שהם יראו לאן ניתן לשאוף, איזה מסלולים קיימים גם לנשים שאתה רוצה להישאר בשירות, שאת רוצה להישאר בשירות קבע, כי את יודעת שיש לך לאן להתקדם, והתקרה לא תיסגר נמוך מדי. הדברים האלה מאוד חשובים.
אז בוא נדבר על באמת כל האלה שמסתכלות, האם כדאי לי להתגייס בכלל, כי היום גם זאת שאלה שאי אפשר להתעלם ממנה. האם כדאי לי, ולאן אני יכולה לשאוף? עכשיו בואי, אני רוצה רגע להסתכל מעיניים של מיועדת לשירות, שעכשיו מתחילה את הצו הראשון שלה אולי. מה אני צריכה לדעת אם אני שואפת להתמיין למה שאפשר עכשיו, 669 למשל? האם אני צריכה לדרוש את זה? האם יביאו את זה לפתחי מלכתחילה? אני צריכה להיות מודעת לזה? זה משהו אוטומטי? איך זה עובד?
קודם כל אני מציעה באמת לכל מי שרוצה לשרת שירות משמעותי, שתתחיל לחקור ולשאול ולבקש. לבקש מיונים ממיטב, לברר באמת איזה תפקידים פתוחים או לא, להסתכל אתר מתגייסים של אקה, אם אני לא טועה, או אתר שפתוח, של מיטב. להתחיל לכתוב שמות של תפקידים שהיא שמעה, ולראות מה פתוח ומה הדרישות. לא הייתי מחכה במקומה שיפנו אליי. חשוב לך להגיע למקומות הכי הכי טובים, תפני, תשאלי, תנדנדי אם צריך. מכיוון שלפעמים במיונים הכלליים באמת את יכולה ככה, טעות אפילו, טעות מקלדת, לא לקבל את המיון שהתנאים, שהמדדים שלך מצדיקים שתתמייני אליהם. ולכן אני אומרת כן להיות אקטיבי.
אוקיי. בואי נדבר רגע מעבר לאמירות הגדולות על שוויון ועל תקרת הזכוכית ועל למה זה חשוב. עד כמה זה פרקטי? דיברנו עכשיו על מלשבית שרוצה. כמה כאלה יש? יש בכלל? או שאנחנו מדברות על בודדות? או שתגידי לי, תקשיבי, בעיניי זה לא חשוב. גם אם יהיו שתיים, תני להם.
קודם כל, ההתחלה היא תמיד של בודדות.
אוקיי.
אוקיי? זה צריך לזכור.
אוקיי.
אבל רק השנה האחרונה מראה לנו שכשפתחו את היחידה לנשים, את המיון ליועלם, הצליחו למלא פלוגה. זאת אומרת, יש כבר הרבה מאוד נשים שעברו את המיון, הם כרגע במסלול ההכשרה.
יש את אלה שעברו, זאת אומרת, יש הרבה יותר שהתמיינו, אני מניחה. לא כולן עברו.
אני לא חושבת שהרבה יותר התמיינו, מכיוון שזה באמת קרה מעכשיו לעכשיו.
אוקיי.
כן, זה ממש נתנו לנשים חודשיים שלושה להתמיין, ואת אלה שעברו החלו את ההכשרה שלהם. כלומר, יש הרבה יותר נשים, אני מניחה, שבשנים הקרובות ירצו לבוא למיונים האלה, וגם יצליחו לעבור אותן בהצלחה. ברגע שגם יפתחו עוד ועוד יחידות כאלה, אז נשים, אני מניחה, גם יעשו הכנה מתאימה.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך.
יש את כל הארגונים שכמובן עושים את הכושר הקרבי, תרום השירות. דרך אגב, הרבה פעמים אני נתקלת בשאלה, אבל את לא רוצה שאנשים ייפצעו, ואת לא רוצה שיקרה להם משהו, וכל מיני דברים שמדברים איתי על צניחות רחם ודברים כאלה. אז קודם כל יש הרבה מאוד דברים שהם אמונות תפלות שהם לא מציאות. זה גם חשוב להבין. אני חלילה לא רוצה שאף אישה תיפגע במהלך השירות הצבאי שלה, כמו שאני לא רוצה שאף גבר ייפגע במהלך השירות הצבאי שלו. ומחקרים מראים שככל שהכנה של הכושר היא קודמת לשירות הצבאי, ואת מגיעה עם כושר יותר מתאים, הסיכוי להיפצע הולך ופוחת. ודרך אגב, כשפתחו את גדוד קרקל לראשונה, אז באמת הרבה מאוד חיילות לא סיימו את ההכשרה בגלל פציעות, וגם הצבא מתאים את עצמו. הוא מתאים את עצמו בסרגל המאמצים, הוא מתאים את עצמו בציוד, אפודים מתאימים, נעליים מתאימות. רק שמעתי לאחרונה דרך אגב, המערך הטכני, למשל, של חיל האוויר, מורכב 50% נשים, 50% גברים.
נכון.
אז עשו התאמות, למשל, הצנרת היא כבר לא מאלומיניום, מניקל, שיהיה יותר קל. הדברים חיברו להם גלגלים, כדי שחיילות לא יצטרכו לסחוב מסע יותר כבד. כלומר, הסולמות הותאמו לנשים, ולא רק לגברים. ואז הצבא יודע לעשות את ההתאמות האלה, כדי באמת למזער פציעות, לאפשר שירות משולחת.
קודם כל, יכול להיות שלמנוע פציעות זה משהו שגם טוב לגברים. זאת אומרת, בהחלט. אין אמירה שבגלל שאתה גבר, אתה חייב לסחוב. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. ופה אני מתחברת רגע למה שדיברנו קודם, על האמירה שזה צריך להיות מדורג. כי בסוף, לחבר גלגלים, להביא סולם מתאים או לא יודעת מה, הכל זה תקציב. ובשנים שבהם תקציב הביטחון אף פעם לא מספיק, אתגרי הביטחון לא הולכים ומצטמצמים אלא להפך. אז השאלה אם אם נכון שאנחנו נשים את הכסף שלנו על גלגלים, כדי לאפשר גם לנשים, במקום לשים את הכסף שלנו על, לא יודעת, F-35. לא שזה השוואה אחד לאחד, אבל בהסתכלות הכללית.
אז קודם כל, להתעלות באילנות גבוהים, בבגץ אליס מילר קבעו ששיקולים תקציביים לא דוחים שיקולים של שוויון או למעשה לקיים את הוראות החוק. Okay. אבל אני רוצה להניח את זה רגע בצד, כי זה כאילו המובן מאליו. כמו שאמרתי קודם, אני מבינה שיש דברים שהם תהליכים, ובלבד שיהיה תהליך. זאת אומרת, שזה לא יהיה משהו שנכפה לצבא וקורה פעם באף פעם. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה, ופה אני רוצה לתת דוגמה שנותנת חברת ועד מנהל פורום דבורה, דוקטור עידית שפרן גייטלמן, שחוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי ב-NSS. כשהיא נשאלת את השאלה הזאת, אז היא תמיד אומרת, בואי ניקח רגע את שאלת הכשרות, כי אנחנו הרי מדינה יהודית ודמוקרטית, והצבא הוא צבא כשר. נכון. וגם על כשרות משלמים הרבה מאוד כסף. Okay, ואף אחד לא יגיד, מה פתאום מבזבזים כל כך הרבה מתקציב מערכת הביטחון על סוגיית הכשרות? כי זה ברור מאליו.
איזו תשובה יפה. Okay?
אז למה זה לא אהבתי. ברור מאליו גם לבזבז כסף,
לבזבז, במחאות כן.
לבזבז כמובן, על החלק השני, mm-hmm. על השוויון, על הדמוקרטיה, על זכויות הנשים, על הזכות לכל אישה להגיע לכל תפקיד שהיא מתאימה לו.
Okay? יפה, תשובה יפה. אהבתי. עוד שאלה בהקשר הזה, שאני מניחה שבדקתן אותה, זה מה קורה בצבאות אחרים? אני מניחה שגם הצבא יודע להסתכל על מה קורה מימינו ומשמאלו, כמובן בשינויים המחויבים וכולי, אבל תני לנו איזושהי פרספקטיבה בעניין הזה.
אז קודם כל, כמובן שבדקנו, וגם יש פרסומים בנושא הזה של חברות פורום דבורה, למשל פנינה בורשרוויץ', שהיא גם אלוף משנה במילואים, והיא גם במכון למחקרי ביטחון לאומי, וגם בחוות הדעת שצרפנו לבית המשפט העליון, גם מוזכרים אותם מחקרים משוואתיים, ומה קורה בצבאות זרים, אבל הערת הזרה, בסוף צהל הוא לא כמו צבאות, צבאות זרים, מכיוון שבצהל יש גיוס חובה. Mm-hmm. כלומר, אם מחייבים אותך להיות בצבא, צריך לתת לך את הזכות, השווה, כמו שמחייבים גבר להיות בצבא.
Okay.
אז בהיבט הזה זה לא דומה.
אבל?
בצבאות אחרים, כמו צבא ארצות הברית, mm-hmm. למעשה כל התפקידים פתוחים לנשים.
אוקיי. Okay. שזה רק מחזק את הטיעון שלכם.
נכון שזה מחזק, אבל אני אומרת, גם בלי השוואה לצבאות זרים, יש לנו פה, יש לנשים זכויות במדינה הזאת שחשוב לקיים אותם, אבל המספרים גם בצבאות זרים הם לא גדולים, ולכן בהיבט הזה הדברים לא דומים, מכיוון ששם זה צבא מקצועי. את בוחרת ללכת אליו בשביל שזה יהיה המקצוע שלך, אוקיי? ולכן זה לא תמיד דומה, כי מבחינת המספרים, יכול להיות שאנשים יעדיפו לעשות קריירה בתחום אחר ולהתפרנס במקום אחר.
כן. Okay,
פה ברור. ברגע שהדלת נפתחת לכולן, במגבלות של כולן,
כן.
אז כמובן, יכול להיות שלאחר מכן, כשמישהי תרצה להישאר לשירות ארוך טווח, בשירות קבע, באמת זה כבר יהיה לה ברור מאליו, אבל הנקודה צריכה להיות נקודת המוצא דומה.
מעולה. נשמע את אייל גולן, עיר נמל, ואז נחזור לחלק הממש האחרון של התוכנית שלנו, אף לנו הזמן. אז אייל גולן.
שכואב אצלי כמו חרב, ברוח קצת יותר מדי, ואיך פתאום עולה
אז אנחנו חוזרות לחלק האחרון של השיחה שלנו, ואני רוצה רגע לסכם את עניין הבגץ, ואני מבינה שזה תהליך ושזה משהו שכבר נמשך איזה זמן. שאלה היא מה המטרה בסופו של דבר מבחינתכן, חוץ מלהעלות את המודעות. השאלה אם כשאני אדבר איתך בעוד שנה, אני אזמין אותך לפה, בערב ראש השנה הבא, מה תגידי לי? יש עכשיו כל מלשבית יכולה להתמיין לאן שהיא רוצה, מה השאיפה, מה המטרה?
המטרה היא בסוף שלמעט באמת אותם תפקידים ייחודיים שממהותם ומאופיים לא ניתן יהיה לשלב בהם נשים, mm-hmm. חיילות יוכלו להשתלב בכל תפקיד שהוא. עכשיו, okay. כמו שאמרתי קודם, תהליך, אבל okay. הכיוון, הוקטור שלו צריך להיות מאוד ברור, גם מבחינת הרוחב, רוחב העירייה, התפקידים, mm-hmm. וגם מבחינת משך התהליך.
והצבא רואה איתנו עין בעין, איתכן עין בעין, לפחות מה שנראה או שפחות?
אני חושבת שהצבא היום מבין שזה הכיוון. הוא אמור להעביר את תשובתו עד ה-20 בספטמבר, ממש בשבוע הבא.
ממש תכף, כן.
ולכן אני דווקא אופטימית. אני מאמינה שהכיוון יהיה, כמו שאמרתי, כן, פתיחה של יותר תפקידים, עם קביעת מועדים יותר ריאליים.
יפה, אז נקווה ונהיה אופטימיות שזה משהו שהשנה החדשה תביא איתה. ואני רוצה להקדיש את הדקות האחרונות שנשארו לנו, אמרנו ככה פורום דבורה בהתחלה ואז הנחנו לזה. בואו נדבר קצת על מה זה הפורום הזה, מה אמרנו שהמטרה שלו זה לקדם שילוב נשים, שזה נשמע משהו מאוד מאוד גדול. מי חברות בו, מי יכולה להצטרף, מה עושים בפועל חוץ מלהגיש בגצים?
אז עושים הרבה מאוד, ואני רק אומר שיש הרבה מאוד ארגוני נשים במדינה, מדברים על עשרות אפילו יותר,
okay.
אבל בעצם פורום דבורה זו העמותה היחידה שמתעסקת בקידום של נשים בעולמות הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ. Mm-hmm. כלומר, בהיבט הזה באמת אנחנו מאוד מיוחדות, ואנחנו קוראות לכל מי שהתחומים האלה רלוונטי להם כמובן להצטרף אלינו. יש דרישות סף, נקרא לזה, במרכאות.
יש ועדת קבלה.
מכיוון שבאמת העמותה מאגדת מומחיות תוכן בעולמות האלה, אז כדי להיות חברות בפורום דבורה צריך 10 שנים של עיסוק בתחומים האלה. זה לא חייב להיות 10 שנים בצהל, זאת אומרת, זה יכול להיות במגוון רחב של תפקידים, אבל שזו הזיקה שלהם, מדיניות חוץ וביטחון לאומי.
יש רלוונטיות לדרגה?
אין רלוונטיות לדרגה בכלל. זה יכול להיות כמובן, דרך אגב, הפקודות לא מונעות מנשים שמשרתות בגופים האלה, צהל, מוסד, שבק, להצטרף. יש לנו גם חברות מתוך הארגונים עצמם. וגם כמובן פורשות.
ברור.
אבל זה גם יכול להיות נשים שכיום היו, שבעבר היו ביחידות האלה, או במערכות הביטחון באופן כללי, והיום לא עוסקות בתחומים האלה בפועל, אבל יש להם עדיין זיקה, אז כמובן, אם הן רוצות, הן מוזמנות, ואני חייב שוב להגיד שיש לנו גם מה שנקרא מנהלות דרג ביניים, זה נקרא דבורה 2.0,
okay.
שבעצם די ב3 שנות ניסיון בתחומים האלה כדי להצטרף, ובעצם הרעיון הוא שאנחנו נותנות מעטפת בהרבה מאוד דברים.
תני לי דוגמה.
בדיוק, אני אגע בכמה נקודות. בעצם יש לנו ארבעה כיווני פעולה עיקריים. אחד זה פיתוח קהילה מקצועית, לעשות רשת של נשים, מה שיש brotherhood, אנחנו נהיה sisterhood.
אוקיי.
ובאמת יש רשת מקצועית מדהימה של נשים שעוזרות אחת לשנייה, האם את מכירה את האיש הזה במקום ההוא? כן, אני צריכה עכשיו כך. באמת מהדברים הכי בסיסיים לדברים הרבה יותר משמעותיים. מפתיחת תפקידים והעברת מידע על תפקידים וקידומים ודברים כאלה.
Okay.
אז זה מישור אחד. עניין אחר זה קידום מדיניות ציבורית. אנחנו מעבירות חוות דעת לגורמים שונים מגוונים מבית משפט, מוועדות בכנסת, מופיעות בוועדות בכנסת. רק היום מנכ"לית פורום דבורה מופיעה בוועדת חוץ וביטחון. נותנים לנו, בגלל המעמד הייחודי שלנו, וכמות המומחיות.
מה הדיון שיש היום שהוא מעניין?
יש דיון בנושאי כוח האדם וחוק הגיוס, שזה
אוקיי.
לגמרי נושאים שהם בליבת העשייה שלנו, ונותנים לנו כמובן את הבמה לומר את עמדתנו, וגם מקשיבים לנו.
זאת אומרת, באמת, לא רק לומר, גם מקשיבים.
נכון. אז בוועדות כנסת, בישיבות כאלה ואחרות, בפאנלים מקצועיים, גם בפני ועדת יואל סטריק, שדיברתי עליה קודם, אז הופיעו חברות פורום דבורה, והעבירו נתונים ומידע. כלומר, באמת אנחנו עושות גם דברים כאלה. למשל, יש כנסים בגופים כאלה ואחרים, במכונים. אנחנו, לצורך העניין, חשוב לנו מאוד שיהיה ייצוג הולם גם לנשים, כלומר, חשוב שיראו נשים בעולמות הביטחון, ולא רק הגנרל מלפני 30 שנה שסיים את תפקידו, ימשיך לבוא לאותם מקומות.
הנה, תליה גזית.
תליה לנקרי.
לנקרי, נכון. כן. יש גם תליה גזית, אבל כן, תליה לנקרי זו דוגמה. נכון.
דרך אגב, 3 חברות פורום דבורה רצות כרגע לרשות מועצות. וואי. יש לנו את גאיל שורש ברמת השרון, את תליה לנקרי בגדרה, ואת נירה שפק שהיא באה מעוטף עזה, אם לא טועה קוראים לזה שער הנגב למועצה
okay,
האזורית.
יפה.
סליחה אם טעיתי. בכל מקרה, אז באמת אנחנו רוצות לקדם נשים ולתת את הפלטפורמה התומכת. אז זה בעוד היבט. היבט נוסף זה נוחות בשכי ציבורי, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל בתקשורת אנחנו שולחות נשים לפי נושא. אם יש עכשיו לצורך עניין הסכם הגז עם לבנון, אז תהיה מומחית מפורום דבורה שתגיע לפאנל בחדשות לדבר על הנושא הזה. אם עכשיו יש מלחמה רוסיה-אוקראינה, עכשיו יש לצורך העניין רעידת אדמה במרוקו. זאת אומרת, כל נושא כזה יש לנו מומחיות תוכן שאנחנו, לבקשת עורכי החדשות, אנחנו בקשרים מצוינים איתם. ואנחנו שולחות נשים, כי חשוב שנשים גם ייצגו את החברה בכלל ויביעו את עמדתן ודעתן המקצועית בנושאים הללו. אז זה עוד נושא.
יפה.
והדבר האחרון, כמו שאמרתי קודם, פורום דבורה 2.0, אנחנו נותנות פלטפורמה באמת לצעירות יותר, מהדרכות בתחום התקשורת, איך להופיע בתקשורת, והדרכת לינקדין, והדרכת AI, ודברים הכי בסיסיים, ועד באמת לאיזושהי רשת יותר תומכת, למשל, פתחנו לאחרונה דף פייסבוק שנקרא דבורה ג'ובס, שמרכז שם את כל המשרות בתחום הביטחוני ובתחום מדיניות החוץ.
מעניין.
הצעירות האלה יכולות באמת להגיש מועמדות, והן נגישות גם. וגם הגופים הרלוונטיים, אנחנו מושכות את המשרות הרלוונטיות ושמות שם. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד עשייה, מלגות לסטודנטיות, מלגות מלאות בתחום. עכשיו יש לנו 5 מלגות, 3 בשנה שעברה ו2 השנה באוניברסיטת חיפה.
ללימודים בתחום.
לימודי תואר שני של אסטרטגיה ימית וביטחון לאומי. זאת אומרת, זה ממש
בעולמות האלה.
הרבה מאוד פעילויות בעולמות האלה. ככה עזרות של תמנון שנשלחות להרבה מאוד דברים.
ככה מתחילים, זה מעולה. סליחה. טוב, הזמן שלנו הסתיים, אף למעשה. אז קודם כל נגיד לך תודה רבה.
תודה לך.
גם על העשייה הציבורית וגם על זה שהגעת לפה ושאת מייצגת את הכל הנשי בכל המקומות החשובים האלה. ואנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית ועוד שנה. ונאחל לכולנו שנה טובה, שנה טובה.
שנה טובה.
וניפגש כאן כמובן בשנה הבאה. כמו תמיד, יום רביעי, בין 12 ל-1, רדיו סול, כי אני חייל. אנחנו נסיים עם בועז שרבי, כשאת נוגעת בי. ביי.
לחשוש כשאת נוגעת בי, כשאת נוגעת בי אני מתחיל לראות, אני מתחיל לחיות כשאת נוגעת בי. אני מרגיש את כל שבי הלב מתרחקים ומסתרקים, כשגופי בידך נרעד, כשפי אל פיך נצמד, אני מרגיש שזה יכול להימשך לעד. אני מרגיש שזה יכול להימשך.